השיעור מן הסתם המועבר בצל מה שקרה, בצל האירועים. וחשוב מן הסתם, בגלל שהרבה מאוד אנשים שואלים שאלות, וצריך להבהיר כמה דברים ולסכם, וגם קצת להבהיר איך ממשיכים מכאן. בעיקרון, זה נותן מאוד מאוד פוקוס, זה נותן מאוד מאוד מיקוד לגבי החיים של האדם, מה האדם צריך לעשות בעולם שלו, על מה הוא חי. ומרוב שאנחנו כל כך טרודים ועסוקים ומאופנטים מהעולם הזה, אנחנו לא שוכחים לגמרי את העולם שנמצא מעבר. בזמן שכל הצדיקים, רבי נחמן ברסלב וכולם מסבירים שהחשיבות היא לראות את העולם שמעבר ולהכין את עצמך לעולם שמעבר. באנו לעולם, הקדוש ברוך הוא ברא את האדם, הקדוש ברוך הוא נקרא טוב ומיטיב, הוא ברא את העולם כדי להיטיב לנבראיו. והוא יצר את האדם בצלמו ונתן לאדם את אותם יכולות בדיוק. להיות הטוב והמטיב. זה התפקיד של האדם, להיות טוב ומטיב כמו בוראו. מהו רחום, הפתה רחום, מהו חנון, הפתה חנון, קדושים תהיו כי קדוש אני. אז הוא נתן לו למעשה את אותם תכונות, כדי שיעביר את זה הלאה. ואז שיראו אדם, יראו אלוקות. לא יראו אדם שעומד בפני עצמו. אנשים ש... לא רוחניים, אנחנו לצערנו היינו בהרבה מאוד לוויות של אנשים שהם לא רוחניים, המוות לגביהם זה אבדון, זה אובדן וזה מותיר חלל שאין מאחריו כלום, ממש שום דבר. ממש ממש מסכנים, כי זה נהפך להיות במקום אירוע בחיים, זה נהפך להיות כמו שהם אומרים ומגדירים את זה, משפחות השכול. וכמשפחת השכול זה אומר שאם מישהו נפטר במשפחה, כל המשפחה קורסת. זה ממש, מעין איזה אירוע היסטורי ששינה את פני המציאות לרעה. לכולם. בלי יוצא מן הכלל. האמא מפסיקה לתפקד, או אבא מפסיק לתפקד וכולי, וזה כמובן משליך על כל שאר בני המשפחה. אנשים נכנסים ברחמים עצמיים וכולי. אצלנו כאנשים רוחניים זה לא ככה. אנחנו מדברים על זה כל הזמן שאין אובדן ברוחני, והמציאות פושטת צורה ולובשת צורה חדשה. וגם כאן, כשתמהים למה עכשיו, למה בגיל כזה, למה בצורה כזאת, וכו' וכו', אז צריך באמת להבין את הרקע, ולשמוע את כל הסיפור, ולא לקבל את התמונה השטחית. זאת אומרת, אם מקבלים איזו תמונה מאנשים, מה היה, או שאתה רק יודע לרב ורבנית, ו... נקלעו לתאונת דרכים וזה, ואיזה טרגדיה, אז זה לא בדיוק ככה. צריך להבין את כל הסיפור, מה שנקרא, מבפנים. מבפנים מדובר באישה שעבדה מאוד 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 קשה כדי לעשות את התורה, כדי ליישם את התורה. ככזאת, היישום של התורה בא לידי ביטוי בשלושת העמודים המרכזיים שנמצאים בפרקי אבות. תורה, שזה ללמוד. פשוט צריך לדעת מהשקפת העולם. וזה עבודה, שזה עבודת התפילה והמצוות שצריך לעשות, גם כאישה ובמיוחד כאישה יהודייה, וגמילות חסדים. כשגמילות חסדים זה להיות כל כך מעורה לזולת, שזה לאו דווקא לתפוס איזה אני ולתת לו שקית של אוכל לשבת, אלא גמילות חסדים זה לראות למישהו שזקוק לחיבוק ולתת לו חיבוק, זה נחשב לגמילות חסדים. זה כל סוג של צער שאתה רואה שהזולת נמצא בו, ואתה בא לנחם או לעודד. זה נקרא גמילות חסדים. וצריך לעסוק בזה כל הזמן כדי להשלים את הנשמה, כי הנשמה שלנו אלוקית, וזה מה שהיא יודעת לעשות. בלוויה השתתפו מאות אנשים, ובמהלך השבעה הגיעו אלפי אנשים, וספדו לה מרדי קבלה, ממש. מרד הקבלה של העולם האשכנזי, גדולי הדור, זה הרב שיינברגר, הרב לייזרוביץ', שהיה שם הרב אלפרין. ומעטים זוכים לכזה דבר, מעטים מאוד זוכים לכזה דבר. מקובלים... מכילה, חשבתי שאתה מודע לזה, אשתי נפטרה לפני שבועיים, בתאונת דרכים. אז השיעור הוא... השיעור בצל האירוע, מכילה. אז מעטים זוכים לכזה... לכזאת לוויה, ומקובלים הגיעו במהלך השבעה, ותרחו לציין ולהגיד ככה באוזננו ש... היא נמצאת במקום מאוד מאוד גבוה. ציינו את זה שזה, יש כאלה שמתחילים את התיקון שלהם, ויש כאלה שמצאים במהלך התיקון שלהם, ושהיא סיימה את התיקון. זאת אומרת שהיא לא מתגלגלת יותר. ולהגיע למצב שאתה מתקן משהו ואתה מחזיר אותו לשורשו במקום עליון, זה נדיר מאוד. זה נדיר מאוד מאוד מאוד. זה נדיר מאוד כי אתה צריך להיות שלם במעשים ב... בכל ההיקפים, בכל התחומים. מצד אחד זה נדיר מאוד שעושים את זה, מצד שני זה לא כזה בעיה. היא עשתה רשימה של תורים, של תחומים בחיים שהיא צריכה לטפל בהם. והתורה מבקשת מן האדם להשלים מגמה נפשית. היא לא מבקשת ממנו מעשה מושלם, כי אין מושלם. אין. בן אדם שנתון בגוף פיזי, אפילו בקואורדינציה שלו, הוא לא מסוגל לבצע משהו מושלם. אבל ליצור מגמה נפשית, אתה כן יכול, וזה מה שמבקשים, מגמה נפשית. מה זה מגמה נפשית? בוא נניח שהפער, נניח בינה לבין ההורים שלה, בהתחלה היה גדול מאוד, מעצם העובדה שהיא בחרה באורח חיים כזה, עם מסירות נפש. אז בהתחלה מן הסתם יש דיסוננס נוראי, אבל אחר כך אתה פותר את כל ה... את כל הבעיות האלה, ואתה לומד להכיל, ואתה לומד להמשיך ולקבל, אפילו שהצד השני למעשה לא תמיד מפרגן. אותו דבר נניח בשלום בית. אם נניח יש דיסוננס בהתחלה, אני מדבר כרגע כללית, אני לא מדבר ספציפית עליה, אם יש דיסוננס ותמיד יש בעיות, אתה צריך להגיע למצב שזה לא משנה בכלל מה יהיו הנסיבות בתוך הבית, אתה תיצור את השלום בתוך הבית. וככה, בכל תחום ותחום, נניח את גמילות חסדים, אז הרבה אנשים מקבלים השראה רגע אחד, עושים חסד וזהו. אבל לעשות חסד באופן קבוע והתמדי, זה מאוד 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 קשה להרבה מאוד אנשים. ובמיוחד שנתקלים בקושי טכני. אם יש קושי טכני, אז לא עושים. ואם עכשיו מתאפשר, אז אני כן עושה. וצריך לדעת, לפעמים יש משפחה שזקוקה עכשיו לאוכל. לא מעניין אותה עכשיו כשל טכני, אם עכשיו זה חורף, אם יורד גשם. או לא בדיוק יש לך את כל סכום הכסף כדי להעביר ילדים בבית. זו משפחה שאין לה. וצריך להשתמש ביצירתיות גדולה מאוד כדי להעביר את החסד, לגרום לחסד לפרוץ anyway, בכל מקרה. זו פשוט הערכה ממש, תורים כאלה של כל מיני דברים שהיא רצתה להשלים, והיא ממש נלחמה בעצמה, היא נלחמה בזה לגמרי, עד שהיא השלימה את זה והיא קנתה את זה. ואחד הדברים הקשים זה היה... היו שני דברים קשים מאוד. א', לקבל לא תמיד פידבקים מצד של הסביבה, וגם לא ממקבלי החסד. לפעמים אלה שמקבלים חסד יכולים להראות כפיות טובה, גדולה מאוד. אתה צריך לא להרפות את הידיים ולהמשיך ועדיין להשפיע ולהעניק, אפילו כשהדברים האלה לא קורים. פעם אחת אמרו לנו להגיע להכנסת קלה של מישהי שאין לה כלום. כלום, כלום. והרגענו לה מקרר חדש, 460 ליטר. העלינו אותו בעצמנו לקומה רביעית. וכשהגענו, אז הגענו, יוצאת הכלה, והיא מסתכלת ואומרת, אבל זה, אני לא רוצה את המקרר הזה, אני רוצה מקרר של 500 ליטר. עכשיו, אתה צריך לדעת שכשאתה נותן חסד, אתה לא יכול להגיד לבן אדם, תשמע, תקבל את החסד וזהו. כאילו, מה, אתה עושה צחוק? זה מה יש. אסור לגרום לאדם שמקבל חסד בושה. אסור לו לגרום לו להרגיש נצרך, שאתה עושה לו טובה, שבכלל אתה נותן לו משהו. אסור לעשות את זה. צריך מאוד להגן על הכבוד שלו. וכמו שאני לא הייתי מעיז לקנות לאשתי תכשיט בלי שתשאל אותה ומראה לה את זה, אפילו שאני הייתי חושב שהוא הכי מושלם בעולם, אבל אם היא לא הייתה אוהבת את זה, אז היא לא אוהבת את זה. וזה לא משנה כמה כסף זה עלה. אז אותו דבר גם כאן. זה לא שייך להשפיל קלה ולתקע אותו עם איזה מקרר של 460 ליטר, ותסתדר איתו בקושי או לא תסתדר איתו. וללכת הביתה, זה לא חוכמה. אז הורדנו את המקרר והחלפנו את זה. אחד הדברים החשובים גם כן, שאתה נותן חסד, זה להפוך את זה שמקבל חסד, קודם כל שלא יתבייש, אתה צריך להפוך אותו להיות משפחה. לדבר איתו, לחבק אותו, לדאוג לראות איך הוא ממשיך את החסד הלאה. למשל, היינו מקבלים חבילות של מגבות, שהם היו באים בחבילות שלמות. ולפעמים יש שם 50 מגבות בבת אחת. והקלות מבקשות 20 מגבות לכל היותר, כמה כבר צריך להשתמש. אז היינו משאירים להם, הייתה משאירה להם את כל המגבות, ואומרת, 30 מגבות תתני. ואז היא באופן אוטומטי הייתה הופכת את זאת שמקבלת את החסד, היא כבר נותנת חסד. היא כבר מעבירה את זה הלאה, אז היא כבר מרגישה טוב עם עצמה. וזה הפואנטה לא לפגוע באנשים. להיות אדם שמקבל זה לא נעים, זה לא נעים. היינו בבית של אדם שאנחנו הבאנו לו תנור, תנור בישול, עם גז, קיריים. והוא כל כך התבייש, הוא ישב בצד וכמעט לא הסתכל עלינו. אז אני ככה באתי וניגשתי אליו, והרבנית הייתה איתי, והיא אומרת לו, למה אתה ככה? כולה הבאנו תנור, מה עשינו כבר? אז הוא אומר לה, פעם אני הייתי יכול לפרנס אותך ואת הילדים שלך ואת הנינים שלך. ועכשיו אני צריך שירימו לי תנור הביתה. אז היא אמרה לו, זה מסע בנפש. היא אומרת לו, גם אני ובעלי בהתחלה גם כן היינו נזקקים, ואנחנו היינו גם כן זקוקים להכנסת קלה, והיום אנחנו נותנים. אז בעזרת השם, גם אתה תהיה מן הנותנים. ובשנייה אחת הוא קם, הוא חיה. הוא חיה מהמשפט הזה, שהיא לא עשתה מזה בגדיל. כאילו, היום אתה ככה, מחר אתה ככה, זה בסדר, זה חלק מהמסע של החיים. וזה מאוד 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 חשוב לדעת, לגעת בבן אדם בעדינות, בעדינות, בעדינות. כבוד הזולת זה לא דבר פשוט בכלל, בכלל בכלל לא. אף אחד לא יכול להחזיק באיזה חליפה של סופרמן ולהגיד, אני יש לי מפעל חסד, ולבוא לזרוק לאנשים את מה שהם צריכים בפרצוף, זה יותר משפיל אותם, וזה הרבה פעמים עושה בדיוק הפוך מחסד. ואנחנו לא עושים לאנשים טובות, זו זכות גדולה מאוד, אז צריך לעשות את זה כמו שצריך. ואלה שמקבלים חסד, צריך להרים אליהם טלפון ולשאול מה הם רוצים, ומה הם צריכים, ולנסות לתת להם את מה שהם רוצים והם צריכים. ואז החסד הוא מושלם. וגם את זה לעשות בדחילו ורחימו. אלא היה כישרון גדול מאוד להפוך את כל מי שהיא התעסקה איתו להיות משפחה שלה. כדי לעשות את הדברים האלה זה פוקוס ומיקוד באמת בחיים. רוב האנשים די מדשדשים בחיים. הם לא כאן ולא כאן. כזה, בסדר, כאילו, רוחניות זה נחמד. זה כזה אחרי יום עבודה קשה, אז זה טוב ככה לנשמה, אבל מה שנקרא לא לעשות מזה אידיאולוגיה. אבל צריך לדעת, זה, או שזה אמיתי או שזה לא אמיתי. אם היינו חושבים שזה לא אמיתי, האובדן שלה עכשיו זה היה משהו שהוא נחסר לא ימנה. זה חיסרון שלא ימנה. ומכיוון שברוך השם, אנחנו גם יודעים את זה מעצמנו ומרגישים את זה בעצמנו ורואים את זה בעצמנו. איפה שהיא נמצאת, זה נתן כוח חזק מאוד להבין כמה העולם הזה הוא זמני ולא צריך להיבהל. וזה לא אובדן, זה פשוט פשט צורה ולבש צורה חדשה. הסיבה שהיא נלקחה בזמן הזה, זה כמו שאמרו המקובלים, זה ממש השלמת התיקון. וכשבן אדם משלים את עצמו, הוא לא רוצה להמשיך ולהיות כאן. אין בשביל מה. אם אין בשביל מה, יש לו סכנה בלהיות כאן אם הוא ישלים את עצמו. ולהשלים את עצמו זה להשלים את המגמות של החיים שלו. זה עוד פעם, זה מגמות. למשל, המגמה של השלום בית. זאת אומרת שאתה סוגר בראש שאם יהיה בעיה של שלום בית, אתה תתקן. אתה לא תלך לישון כועס, או אתה לא תוביל את זה ומיד אתה תעלה את המילה גירושין, או שאתה לא יודע מה. זה לא יהיה, הקונספטים האלה לא יהיו. או עם ההורים, אם אתה גמלת בנפשך לכבד אותם, אתה תכבד אותם anyway, ואתה תקבל אותם כמו שהם כל הזמן. זה לא פשוט. זה לא פשוט לקבל את ההורים כל הזמן, זה ניסיון מאוד גדול. וככה זה לגבי כל תחום וכל עניין. אם אתה החלטת שמהמקום הזה יצא רק טוב, אפילו שיחזירו לך רע ויבטאו בך, וזה הניסיון, הניסיון הוא שבועטים בך, אפילו שאתה עושה לבן אדם טוב, אז אתה תיקנת את המגמה הזאת בנפש. זה שאנשים יסנאו אותך, או זה שאנשים יבזו אותך, טוב, זה בעיה שלהם, אבל אתה מבחינתך לא רוצה בזה, ואתה כן חותר לעבר קרבה. היא עסקה בזה מאוד. כדי להבין את זה, רואים גם כן שאתה עושה חסד, זה לא רק להעביר חפץ, אמרנו, זה להתעסק בתיקונים בין אנשים. אחת הדוגמאות הייתה שאישה בבאר שבע לא היה לה אוכל. והיא הגיעה לחברה שלה שאמרה לה, אני זקוקה לממש פת לחם. היא אמרה, תראי, אני לא כל כך יכולה לעזור לך, אבל אני אחבר אותך עם העמותה הזאת. והגיעה לחנה, וחנה ראתה שחוץ מזה שאין לה אוכל, גם יש לה בעיות בשיניים. השיניים ממש היו במצב לא טוב. והיא שואלת אותה, מה עם השיניים שלך? היא אומרת לה, מרוב כאב אני תולשת אותם מחוצה. אז היא באה, היא ביקשה אוכל, היא לא ביקשה שום דבר שקשור לשיניים, אבל אתה לא יכול להתעלם מזה. כלומר, איך אפשר להתעלם מזה? שאתה רואה צער של בן אדם ואתה מתעלם מזה, זאת אומרת, איך אפשר להתעלם מזה? אתה מסתכל על זה, אתה אומר, לנו לא תמיד יש כסף, זה, אנחנו צריכים לדעת רק איך לגייס את המשאבים האלה. אז היא לקחה טלפונים, ספר טלפונים, והתקשרה לרופא שיניים, ואמרה, מי מוכן לקחת על עצמו לטפל באישה הזאת? והציג את עצמה, אמרה, אנחנו מארגון של חסד, אנחנו רק מקשרים. ואנשים אמרו לה, זה המון כסף, זה לא 1,000 שקל, זה 10,000 שקלים להחליף את כל הפה. לפחות השתתפו בעלות של השיניים או משהו. והיא אמרה, לא, אין לנו. אין לנו, אבל מצד שני, אפשר להשאיר את האישה הזאת ככה. אחרי כמה מאמצים, אף אחד לא רצה לטפל בזה, הגיעו לרופא מהרצליה. רופא מהרצליה עם סטריאוטיפ של רופא שיניים מהרצליה, ממש. והוא הסכים. הוא אמר, תביאו אותה, אני רק רוצה אבל לוודא. הוא בירר על מה זה נשות האומה, הוא בירר על חנה, הוא בירר הכל. הוא אמר, תביאו אותה, אני רוצה לראות אותה. הבחורה הגיעה אליו. והוא ראה ומיד הוא הבין את המצב, הוא מיד קלט את המצב, הוא החליט שהוא לוקח את זה על עצמו. כעבור 2-3 פגישות, היא נוסעת הרמי באר שבע להרצליה. אומר לה, איך את מגיעה אליי? היא אומרת לו, הבנות נותנות לי כסף. או שאני פוגשת אותם באמצע הדרך ומישהי לוקחת אותי. אז הוא אמר לה, גם את זה אני אתן לך. אני אתן לך נסיעות. בסוף הוא מסיים לה את כל הפה. כל הפה היה, ברוך השם, נראית היום בריאה לגמרי. זה, הוא עושה שם עבודה יוצאת מן הכלל. ברגע שהוא סיים את כל הפה, הוא נפטר. אז זה בא להראות שכבר אתה מתעסק עם תיקונים, עם דברים שהם מעבר לידיים שלך. כל הסיפור הזה בסך הכל עלה לחנה 15 טלפונים. זה רק 15 טלפונים, פשוט לחפש את הטלפון. זה הכל. זה כל הסיפור. וזה מתוך אוטו. זה כל הסיפור. אבל תחשבו מה זה בשבילה. תחשבו להיות אישה עם דימוי עצמי נמוך שתולשת לעצמה שיניים ומחפשת אוכל. לכזאת אישה עכשיו, ברוך השם, יש לה שיניים ולה... היא עכשיו קמה על הרגליים ומתעסקת והולכת למקומות עבודה ומסוגלת למצוא עבודה. זה הבדל של שמיים בארץ, זה מה כבר לוקח? מה כבר לוקח לעשות את הדבר הזה? אני צריך להפיל את כל המחסמים הרגשיים מלעשות דברים לסגנון הזה. דוגמה נוספת הייתה שהייתה לנו הכנסת קלה מאוד קשה, מאוד מאוד קשה, והגענו לאדם עמיד. ואמרו לנו, אל תבקשו ממנו, הוא לא ייתן לכם, הוא לא נותן. ואם הוא נותן, אז הוא נותן למשהו כדי לפתור אתכם. חנה נכנסה אליו, היא אמרה לו, תראה, יש לנו מצב כאן שהוא ממש, החתונה תיעצר, כאילו לא תתחתן, אתה צריך לדעת, אתה קובע עכשיו אם היא תתחתן או לא תתחתן. זה לא אם יהיה עכשיו בלנדר בבית או לא יהיה בלנדר בבית. אז הוא אומר לה, אני לא נותן, זו המדיניות שלי, אני לא נותן למסכנים, שילכו לעבוד. ואז היא אמרה לו, תראה, אז בוא אני אספר לך את הסיפור האישי שלי. היא סיפרה לו כמה היה קשה לה, והיא אומרת לה, אתה לא מבין את זה, אתה גבר, ואתה יודע מה זה בשביל קלה להיכנס לבית ריק? וזה נגע לליבו. אחרי זה הוא ביקש לברר פרטים על הקלה ההיא, ואנחנו כמובן לא נותנים שם, אבל רקע קצת. וזה גם נגע לליבו, ולאט לאט הוא באמת התחיל לעזור לנו, וכל פעם הוא היה מתקשר, והוא היה שואל מה עוד חסר, מה עוד חסר, מה עוד חסר, ומימן כמעט את הכל. באיזשהו שלב, אחרי שהבחורה הזאת התחתנה, הוא מרים טלפון לחנה, והוא אומר לה, אני חושב שאני הייתי בחתונה של הבחורה הזאת, היא תואמת את הרקע שנתת. ואנחנו מבררים, בסוף מתברר שהוא כן היה בחתונה הזאת. ניסינו להבין מה עשית בחתונה הזאת. אז הוא אמר, כשאני הייתי ילד קטן, אני התייתמתי מאימא. ואבא שלי התקשה מאוד בלגדל אותי, וההורים שלה עזרו לו. הם גידלו אותי. אז אתה רואה שזה כבר יוצא מהידיים שלך. אתה אומר, אנחנו כאן מתעסקים עם משהו כבר הרבה הרבה יותר גדול, ונותנים רק לנשמות מיוחדות לעשות את הכישורים האלה. רק אם יש נשמה מיועדת לזה, נותנים לה לעשות את הכישורים האלה. זאת אומרת, בפוטנציאל אנשים יורדים לתקן, אבל מישהו צריך לחבר ביניהם. וזה חיבור מאוד נדיר, מאוד נדיר לעשות את הדברים האלה. צריך להבין שכשמדברים על נפטר, אתה חייב להגיד את האמת. אם אתה תגיד משהו שהוא מוגזם, זה יכול לקטרג עליו. ובשמיים הכל עובד על עיקרון של אמת. הפרטים עצמם זה פרטים שלא נשכחים, וזה חייב להיות מדויק, אחרת יש קטרוג מאוד מאוד גדול. כן, היא לא גדלה במאה שערים ואבא שלה לא היה אדמו"ר. זה כל הרעיון, זה שהיא פשוט הודרכה בצורה נכונה. סבלנות, סבלנות, אני אסביר. עכשיו, לצורך העניין הזה, רק צריך לנסות להבין שזה פשוט באיזשהו שלב בחיים לקבל מיקוד. לקבל מיקוד זה להחליט לאן אני הולך, לאן החיים שלי זורמים ואיך אני אתפוס אותם. ולצערנו, אנחנו רואים את זה פשוט. אנחנו מסתובבים בין הרבה מאוד תלמידים, אנשים ככה די מורחים. יש חיים גשמיים, אבל אתה מדביק להם כטלאי גם חיים רוחניים, ואתה מקבל את זה כמידע אקזוטי, ומסתפקים בזה. אבל גם אני וגם היא חוזרים בתשובה, ובאיזשהו שלב היא קלטה, זה אמת. זה אמת, וזה אמת שצריך כאילו לחיות על פיה. ובמקום שבו היא נמצאת עכשיו, צריך לדעת, זה לא פשוט להגיע למקום הזה, זה ממש ממש לא פשוט. הכתרוג שיש על הנשמה הוא גדול מאוד. בגלל שיש המון פרטים שמעכבים את המעשים שלו. גם אם אתה עושה, נניח, איזה ג'סטה למישהו, אז אתה אומר לעצמך, כל הכבוד, אני עשיתי ג'סטה למישהו. בשמיים אומרים, אוקיי, בוא נראה, בוא נבחן את זה. כאב לך הלב שעשית את זה? כמה מאמץ זה עלה לך? אם נותנים לך ניסיון קצת קשה, אתה היית נעצר? יש על זה הרבה מאוד כתרוגים. ובספר מנחת יהודה של הרב יהודה פתאיה, וגם בספר גלגולי נשמות של הארי ז"ל, אז הוא מסביר שרוב הנשמות מתגלגלות בדומם, בצומח, בחי, ומתקנות, ואפילו גיהנום זה צ'ופר. אז ככה שלהגיע למקום שהתודעה כל כך נקייה, ואין לה ערבה, ואין לה פסולת, ואין לה אגואיזם, והיא כן מסוגלת להתחבר עם נשמות אחרות, זה מאוד מאוד נדיר. ברוך השם, זה נתן לנו גם כן, כחלק מהנחמה, להבין שזה בהירות. זה בהירות. זה בהירות שגם מתבהרת... רק כשאתה נמצא במקום הזה, אני לא מאחל את זה לאף אדם, אבל יש את הבהירות הזאת בזמן שאתה נמצא בזה. שלפחות ההדרכה היא נכונה, והיא מדויקת, והיא מסוגלת להביא בן אדם לגמר התיקון שלו. וזה חשוב מאוד. להבין שזה לא נאמרים סתם שיעורי תורה. סתם למלא לכם עכשיו את החלל בדרשות, אפשר אין ספור. לקשקש בשכל, אפשר אין ספור. אבל להביא בן אדם לתיקון שלו, זה כבר סרט אחר. וצריך לנתב אותו. ולהשמיע דברים, אפילו שלבן אדם הרגיל לא נעים כל כך לשמוע אותם. וזה לא תמיד נוח. וצריך להגיד את הדברים האלה, אין ברירה אחרת. וגם לחיות על פי הדבר הזה, ולחיות על פי הדבר הזה, זה גם כן לא פשוט. אנחנו בשנה וחצי, מרגע שנתנו לנו את האוטו הספציפי הזה, עשינו למעלה מ-100,000 קילומטר. בשבע שנים עשינו 500,000 קילומטר ביחד, רק אני והיא ביחד. בשביל אישה, להיות תקועה באוטו כל כך הרבה זמן, זה לא נעים, זה לא נעים. זה לא נעים, זה מצבים לא נעימים, זה אישה, בכל זאת. לטרטר אותה ככה ממקום למקום, זה לא נעים. אבל היא לא הייתה יכולה שלא. היא לא הייתה יכולה, היא אומרת, מה נעשה בבית? מה נעשה בבית? מה נעשה בבית? בוא נצא, יש אנשים שזקוקים לנו. יש לנו את הידע, יש לנו את המשאבים, בוא נלך ונעשה את זה, נשפיע את זה החוצה. וזה היה כל כך חשוב לנסות להבין את זה, כי היא נתנה גב. בדרך כלל אישה רוצה שהגבר שלה יהיה בבית, ואל תרוץ, ומקסימום תצא לפעמיים שלוש, אבל לא לדחוק. וההפך, היא הייתה הרוח החיה בעניין הזה. על אופן הפטירה שלה, זה... יש אנשים או צדיקים... סבלנות, סבלנות, אני רוצה להעביר משהו. סבלנות. אחרי זה.
אם אנחנו מעלים את זיכה, אז בוא נעלה את זיכה ונמשיך הלאה.
אז סבלנות, סבלנות.
קשה לי, כי הנוכחות שלה היא מן הסתם עדיין כאן, אבל כאילו משאיר אותנו עכשיו מול זה, וזה לא
עכשיו. סבלנות, סבלנות. סבלנות, בסדר, במה? לא, 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 חבריה, חבריה, חבריה. לא, בסדר, 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 בסדר. זה בסדר, בסדר, חבריה, חבריה. חבריה. לא, הכל בסדר, הכל בסדר. חבריה. חבריה, חבריה, הכל בסדר, הכל בסדר. מי שיכול להכיל את זה, יכיל את זה, מי שלא, לא. בסדר גמור, בסדר גמור. בסדר גמור, הכל בסדר. לצורך העניין הזה, אדם יש לו שתי אפשרויות, שתי אופנים שהוא נעלם מן העולם. אחד זה נקרא דעיכה, שהוא דועך, פשוט מאוד, המעשה שלו הוא מזדקן. הוא מגיע לאיזשהו שיא מסוים ולאט לאט לאט הוא דועך. ויש בן אדם שכאילו נלקח בשיא שלו, פשוט בשיא שלו, אמצע שיא, אתה רואה אותו באמצע השיאה, הוא פתאום נלקח. ובדרך כלל השלב הזה הכי מחליש את האנשים, שאנשים אומרים, רגע, זה אמצע החיים, זה אמצע עשייה, איך כזה דבר זה קורה? אז כתוב, דודי ירד לגנו ללקוט שושנים, אז שהקדוש ברוך הוא כביכול יורד ולוקט שושנים. עכשיו שושנים ידועים כפרחים מאוד עדינים, זה קודם לכן הם סגורים, לאחר מכן הם פתוחים ואז הם מריחים טוב, ונמצאים בסיאם, אחר כך זה כבר זהו, אתה רואה כבר את השחור הזה וזה קמל די מהר. אז אתה צריך ממש, כאילו יש זמן ממש ככה לקטוף אותם. וזה נקרא בשיא, זה נקרא, ללקוט אותם בשיא. האריזל כותב ש30 יום לפני שאדם נפטר, אז יש את צלמות, הצלם שלו, את הצל שלו, שמתחיל לפחות. ומזה אדם צריך להרגיש לאט לאט שהוא הולך, הוא מרגיש. או מתחיל להיפרד, או שהוא מתחיל לדבר על המוות, הוא לא מודע לזה. אבל הוא מרגיש שמשהו קורה. במקרה הזה היא לא דיברה על זה, היא לא הזכירה את זה, כי היא הייתה בשיא שלה. היא בדיוק הוציאה תעודת רבנות על טהרה, טהרת המשפחה, והתכוונה להעביר את זה לבנות, והיא פתחה שיעורים חדשים ברעננה. היא הייתה פשוט באמצע העשייה, אנחנו היינו באמצע ההתפתחות, אנחנו בדיוק קיבלנו מקום חדש כדי להוציא ממנו את כל החסד, וזה היה ממש באמצע השיא. אבל צריך לדעת שזה לגביה הכי טוב, מהסיבה פשוטה ששוב, בוחנים מגמות, אז אם אתה באמצע הפריצה שלך, אז הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא צריך לראות את המעשה האחרון נגמר, אלא רק את המגמה עצמה. אני פשוט צריך את כל הכוח שלך לדבר. זה נקרא לעלות בשערה השמיימה. זה לא לעלות בשערה השמיימה פשוט רק ליטרלי, אלא ההבנה היא פשוט שאתה באמצע המגמה. כי כתוב, הבא לגבות כגבוי דמי. אדם שנמצא בתחילת הדרך, מחשיבים לו כאילו נמצא בסופה. אז כל התוכניות וכל הדברים שהיא רצתה לעשות, ממילא הושלמו. וזה חשוב, זה חשוב באמת שלבן אדם תהיה גם איזשהו סוג של תכלית. אנחנו דיברנו על זה הרבה בהרצאות, שכן לקבוע יעדים, לקבוע יעדים. זאת אומרת, לא לזרום, לקום בבוקר ואתה אומר, בוא נראה איך היום יזרום. אלא תקבע יעד, כן שיהיה לך תוכניות, זה מאוד חשוב שיהיה תוכניות, ומן הסתם גם שיהיו תוכניות טובות. מן הסתם, שיהיה לך תוכניות טובות, מה כן לעשות. רוב התוכניות של האנשים הם אישיות. אני אבנה בית, אני אעבור דירה, אני אחליף את המקום עבודה. זה תוכניות אישיות. אבל כאן במקרה כזה, שהתוכניות הן כלליות כאלה וכל כך גדולות, אז מן הסתם שנותנים לנשמה להמשיך את זה. עכשיו כאן זה, שוב, המעבר הזה מהעולם הגשמי לעולם הרוחני, ההבנה שלו והאמונה שלו היא עקוטית כאן. כי זה עוד פעם נותן איזשהו פתח לאדם לגשר בין איפה שהוא נמצא לבין העולם שמעבר. כי אנחנו בדרך כלל תוחמים, אנחנו בעצמנו שמים גדר על העולם הגשמי. כי אתה אומר, אני חי כאן, אני לא יודע מה זה העולם שמעבר, אני חי כאן. ומכיוון שאני חי כאן, אני אשתדל לעשות את כל הפעולות של לחיות כאן, של לחיות כאן בעולם הזה. אבל זה לא נכון, כי כל הצדיקים אמרו, אתה כן חייב לעשות את הגשר הזה. זאת אומרת, בפרקי אבות הוא אומר, תכין את עצמך בפרוסדור כדי שתיכנס לטרקלין. ורבי נחמן ברסלב אומר שאדם צריך לזכור את העלמא דעתא כל הזמן, העולם שמעבר כל הזמן, כי זה עולם של התפתחות התודעה, וזה רוב הזמן הוא שם. מיעוט הזמן אתה נמצא בגוף שנמצא תחת מרחב הזמן, ורוב הזמן אתה נמצא במרחב שאין לו מרחב הזמן. אז אתה צריך להכין את עצמך למקום הזה. למקום הזה יש שם גם כן למידה, יש שם גם כן השפעה. אתה מהווה אור בפני עצמך, ותלוי איפה יתקעו אותך, איזה תדר יהיה לך, ותלוי איפה אתה תהיה. ולכן זה גם כן חשוב לעשות את ההכנה הזאת. כשהיא נפטרה, אז אנחנו ברוך השם, במהלך 7 שנים ראינו הרבה תלמידים, אבל רואים תלמידים במסגרות כאלה. וזה 10 אנשים פה, 20 אנשים פה, כל מיני, תלוי, במקום עצמו. כשאתה חושב מי יבוא ללוויה, הרי ידוע שבשעה שהגופה מוטלת, יש בית דין שמעלה ויש סימפוזיון די גדול על המעשים. אז צריך לסנגר, צריך להגיד משהו שהוא, כמו שאמרנו, שהוא אמיתי והוא נכון, אבל שהוא משמעותי, שהוא יתה את הכף. וחשבתי ככה, מה אני יכול ככה להגיד עליה? אז אמרתי, אם אני אדבר על השיעורים שלה, אז תמיד אפשר לקטרג על שיעורים, שאתה היית יכול להביא משהו יותר היקפי, משהו יותר עמוק, מהצדיק הזה, משהו עם יותר מקורות, לא חסר. אם אתה תגיד על גמילות חסדים, אז מישהו יגיד לי, כן, אז בוא ננתח את המעשה. זה, על כל צעד ושעל יהיה מה להגיד. ויש משהו אחד שאני יכול להגיד את זה כעדות, וזה גם כן, זה מאוד חשוב, כי זה ייחודי מאוד לדור הזה, זה שבמהלך 7 שנים שאני חייתי איתה, לא היה לי יום אחד בעיות של שלום בית. אפילו לא יום אחד. וזה מאוד נדיר. כי הנשמה שלה הייתה כזאת. הנשמה שלה הייתה כזאת של, אנחנו לא עושים ריב. אני לא באתי לריב, אני לא רבה. היא לא הייתה בכלל בראש כזה של הריב. תמיד יש מחלוקות, תמיד יש רצונות שונים. זה הכי פשוט, יש 2 אנשים, זה 2 רצונות. אבל יש קטע של מיד לסדר את זה. אבל זה, וזה שוב, זה מתוך מגמה, זה ראש כזה. זה ראש שבא לסדר את זה. תחשבו שהייתי מכניס אתכם בחדר והייתי אומר לכם, תראו, לא משנה מה שאני אגיד לכם, סוג שאתם עושים איתו שלום. זה האתגר שלכם. עכשיו, אם אתה נכנס ככה בראש הזה, אז זה באמת לא משנה מה שאני אגיד לך. ואתה תדע שהוא יכול לעשות כל מיני דברים, אתה תעשה איתו שלום. זה הייתה בראש כזה, גם היה לה קול כזה. היא לא הרים את הקול ולא... ככה, היא הייתה כזאת, פשוט כי הייתה כזאת. אבל זה לבנות את זה, זה לשבת ולעבוד על עצמך, זה לא פשוט. כל הדברים האלה זה ממש ממש לא פשוט. העידוד והכוח שהיא נתנה לאנשים שבאו והיו בשבעה, זה שבאמת לא מדובר כאן באיזה בת של אדמו"ר או מישהי עם איזה ייחוס או משהו כזה. אנחנו אנשים שחזרנו בתשובה, והבנו שהדבר הזה אמיתי, והחלטנו לקחת את זה ברצינות, ועבדנו על עצמנו. זה המון עבודה עצמית. זה המון 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 עבודה עצמית. אתה קולט שבחוץ אין רע. אם אתה רואה רע, כתוב, זה הפוסל במומו פוסל. הבעל שם טוב אמר, דמה למעלה ממך. מה שבא מלמעלה זה ממך. אז רק אתה צריך לדעת, אתה רואה רע, אתה רואה פסול במישהו אחר, אז בוא תבדוק אצלך בנפש, בוא תראה איפה אתה נמצא. אז זה, וכל אחד יש לו את החיים שלו. הרב אשלה כתב בפרי חכם, מאמר, שכל בחינת בוסר, אתה רואה מישהו בכלכלתו, אומר, זה בוסר, הוא בוסר, ככה הוא עכשיו. מה לעשות? זה הכלים שלו עכשיו. וצריך להכיל את זה ולקבל את זה עד כמה שאפשר. זה לא פשוט. זה לא פשוט, בטח שזה לא מופנה נגדך, ובטח שלא יוצאים עליך, ובטח... כשמבזים אחרים, אז אתה גיבור בלהטיף. אבל כשמבזים אותך, אז אתה יכול בהחלט להתייבש. אז לעבוד ככה בצורה כזאת, שאתה יכול לעמוד מול אדם שמבזה אותך, ולהכיל אותו, אני לא אומר לאהוב אותו, אבל להכיל אותו, להכיל את הסיטואציה, לא לחטוא בה, לא להתרגש ביחד איתו, לא לענות לו, זה דבר גדול, זה דבר גדול במיוחד לדור הזה. התלמידים שלנו שבאו ככה, ישבו איתנו, והרבה, כל אחד סיפר מה היה הנקודה שלו איתה. זה לא היה מעשים כל כך גדולים, כמו שמספרים על איזה אדמו"רים שהם בעלי מופתים. אבל כששמנו לב לכמות האנשים שבאו ומה שהם סיפרו, אז אתה קולט שהיא פשוט תפסה את הרגעים הקטנים של החיים. ממש. זה חיוך, זה חיבוק. זה לשמוע את הזולת מבלי להיכנס לדברים שלו. כשבן אדם רוצה לפרוק, תן לו לפרוק. תן לו לפרוק. הייתה אחת שסיפרה שהיא הייתה בסערת רגשות על בעלה, והיא רצתה לפרוק הכל על הרבנית. אז היא אמרה לה, אני באמצע שיעור, אולי את יכולה להתקשר אליה בסוף השיעור? מתקשר בסוף השיעור. תופסת אותה ב-11 בלילה, ונופלת 3 שעות. היא פשוט נפלה עליה 3 שעות. הוציאה, ממש, בא לי ככה ובא לי ככה, אני רוצה להתגרש, אני אפוך עליו את העולם. פשוט הוציאה והוציאה 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 והוציאה. ובסוף, חנה הרגיעה אותה, קודם כל שיקפה לה את המציאות, היא אמרה לה איפה היא יכולה לשפר, ובלי לגעת בכלל ובלי לדבר על בעלה. למחרת היא התעוררה, והיא קלטה שהיא החזיקה את הרבנית 3 שעות בטלפון, בין 11 ל-2 בלילה. והיא אמרה, איזה פלא זה, זה שהיא לא קיצרה אותי, לא אמרה לי, אולי נדבר על זה מחר, היא לא הפסיקה אותי, היא לא נכנסה לי בדברים, כאילו שמעה אותי 3 שעות. ובסוף היא ככה גם ענתה לעניין, היא לא אמרה, טוב, השם יעזור, יאללה, זה לא, ממש ענתה לעניין, אמרה, זה הבעיה, היא לא בוא, אני משקף לך את המציאות, ותראה איפה את יכולה לשפר את זה. והיא קלטה 3 שעות, מי נותן 3 שעות מהחיים שלו ככה בצורה כזאת? מי? ועוד אחרי שיעור. לגלות קצת חוסר סבלנות, להגיד, טוב, בסדר, בוא נדבר על זה מחר, לתת לפחות 30 דקות, אבל לא כל כך הרבה. אז הפעים את האנשים, זה הקטע של הלארג'יות הזאת, החסד של אמת, לעשות את הדברים האלה ככה, פשוט כי לעשות את זה ככה, זה הבנה מאוד עמוקה של מה שאנחנו מלמדים פה. לא סתם משה רבנו אמר, זה לא בשמיים היא, ולא מעבר לים, קרוב הוא הדבר בפיך ובלבבך לעשותו. אנחנו מונעים מאהבה, אנחנו מונעים מרגשות. יכול להיות, להרבה מאוד אנשים יש צרות שאתה לא יכול לעזור להם. חובות אדירים, בעיות של שלום בית שאחד לא מתפקד, ילדים לא... בסדר, מה נעשה? אתה לא פסיכיאטר ואתה לא בנק, ולא תמיד אתה יכול לטפל בכל הבעיות. אתה לא תמיד יכול לטפל בזה. אבל להציע את האהבה שלך, להציע את המשענת, להציע את המקום שלך, להציע את הנוכחות שלך, אתה כן יכול. וזה אף לבפלא, לנו יש סדר יום, היה לנו סדר יום מאוד מאוד קבוע ומאוד מאוד סטריקטי כדי ללמוד. עכשיו, כשאני קולט שהיא נמצא בטלפון, אני כמובן מניח לה, לשרת את עם ישראל זה קודש. אבל 3 שעות כביכול הלכו. עכשיו, למחרת נשאר לנו רק 45 דקות לעשות את הסדר. ואנחנו אומרים, טוב, נו, בוא נראה, נלמד את 45 דקות. ב-45 דקות האלה היה לנו כל כך הרבה חידושים, והיה לנו כל כך הרבה העמקה שפשוט קלטנו, החזירו לנו את 3 שעות. אז צריך להיות, זה חלק מלהבין שאתה חי בתוך אורגניזם אחד. אל תעשה חשבונות, לא לזמן שלך ולא לכסף שלך ולא למשאבים. קודם כל תיתן, זה יחזור. הקדוש ברוך הוא מאוד יצירתי. הוא יודע איך להחזיר לך את המשאבים, אל תדאג. אנחנו עושים חשבונות, אבל מה, אבל הסדר, אבל בעלי, אבל פה, בסדר, אבל יש עכשיו אישה סוערת. זה, והיא חייבת לדבר עכשיו עם מישהו. היא יכולה לחטוף את כיף לב בבית, או שאתה מוצא את זה על בעלה. אי אפשר היה לדעת, האירוע הזה חיה מסתיים. אז היא נפלה על הרבנית, אז הרבנית הייתה שחרור של לחץ עבורה. וזה הציל. וזה הציל. ברוך השם, היא אמרה לנו שהיא עדיין נשואה והכל בסדר. פשוט שהיא כפה לה, איפה היא הייתה לא בסדר, וזה זעזע אותה. היא ציפתה לאמפתיה מהרבנית, שהיא תגיד לה, אוי, מסכנה, והלך לא בסדר. וזה לא היה ככה. פשוט שהיא כפה לה, איפה היא לא בסדר. מבלי לדבר על בעלה בכלל. זה חלק, למשל, ממה שאפשר לעשות בחברה. חברה לא זקוקה ליותר מדי. אנשים לא זקוקים ליותר מדי. לפעמים, תעידו את זה על עצמכם, כל אחד יכול להעיד על עצמו. לפעמים שאתה נמצא במרת נפשך, אתה זקוק שמישהו יהיה איתך. אתה לא זקוק עכשיו לאיזה, לא יודע מה, ללכת לפסיכיאטר ולקבל עכשיו איזה ציפרלקס כדי שאתה תרגיש יותר טוב. אתה לא צריך את זה. אתה לא צריך את זה. אתה זקוק שמישהו יהיה איתך. שמישהו ייתן לך פרופורציה למה שאתה חושב. יצדיק את המעשים שלך, או שיסדר אותם, או שיגיב לפחות. אתה זקוק לזה. ויש אנשים שפשוט אין להם זמן. אין להם זמן. אז מה יצא? זה שכל אחד מאיתנו זה מובלעת של בדידות. ובמובלעת הזאת של הבדידות, כל כך הרבה דמיונות עלים לאדם שעושה שטויות, בינו לבין עצמו. ובפועל, תורי אנשים קבועים שהולכים ולא מוצאים שום שפע החוצה. לא חוכמה, לא חסד, כלום. סתם הם בינם לבין עצמם, כל אחד בעולם שלו. ממש, אנחנו רואים את זה פה, זה עיר של 500,000 תושבים, זה 500,000 תושבים בודדים. אתה רואה כל אחד בבועה שלו. רואים את זה, זה כל אחד עם האוזניות שלו, ככה שם את האוזניות והולך. אתה רואה שהוא בבועה עצמית. הוא רץ בתל אביב, הם רצים באי התנועה האלה, הוא נמצא עם כולם, אבל הוא לא נמצא עם אף אחד. זה כאילו נוכחות נהדרת. Absence presence. זה לא נכון שזה יהיה ככה. אנחנו יצורים חברתיים וחברותיים. מן הסתם אנחנו זקוקים להפריה הדדית, בין בדיבור, בין ברגשות, בין בכל דבר, אנחנו זקוקים להפריה. וצריך להעניק את זה, צריך להיות גיבורים על מנת להעניק את זה. זה מאוד חשוב לעשות את הדברים האלה. במקרה הזה, הרבנית הייתה אלופה בזה, פשוט קלטה את זה מתוך המקום שבו היא הייתה, כמה היא זקוקה. אז היא לא אמרה את זה דווקא מתוך איזו צדקנות או איזה כל כך הרבה ספרים שהיא למדה, אלא פשוט חשבה. אם אני הייתי בסיטואציה שזאת היא שמדברת, מה אני הייתי רוצה שעכשיו יהיה סביבי? וזה דבר גדול וחשוב. היא סבלה מאסמה, ככה שכל יום אנחנו היינו צריכים לגמור את היום הזה עם מנות חמצן. ואתה רואה שאף על פי שהיה את החולשה הזאת, עדיין היה לה כוח ללכת ולעשות את מה שהיא עשתה. בסך הכל הכללי, אני הייתי איתה 24 שעות ביממה. כשאתה מסתכל על כל החסד הזה שכל העולם מציין, לרוב האנשים זה נתפס כאילו התייגענו וטיפסנו על האברסט בעל מנת לעשות את זה. וזה ממש לא ככה. וזה ממש לא ככה. זה היה פשוט שכל רגע, כל אינטראקציה שיש לך עם בני אדם, תהיה אינטראקציה נעימה. זה הכל. באו וסיפרו מעשה צדיקות שאת אומר, אני הייתי איתה. זה מה שאנשים מאדירים, זה לא בדיוק ככה. לא טיפסנו על האברסט ולא עשינו מאמץ פיזי מיוחד בשביל הדבר הזה. יואו, הרב, איזה מסירות נפש, באת מבאר שבע. אני בא עם באר שבע, אני נוסע באוטו רגיל, יש את הדיסקים של הרב, אני שומע אותם, אני נורא נהנה מזה. אני מדבר שיחה טובה עם מי שצריך להיות. עכשיו, החצי, אני בתל אביב. מה בגדיל? מה המסירות נפש? מה עשינו? אבל בכל זאת, אתה היית בשעה וחצי הזה יכול לשוטט באינטרנט, ולא, או בשעה וחצי הזאת להיות עם אנשים. אבל כל אינטראקציה שהייתה עם הבריות, הייתה אינטראקציה נעימה. כל אינטראקציה. לא היה אף פעם איזה גיצים ודברים כאלה שבן אדם יכול להגיד, הוא פגע בי. וזה ממש מוסר השכל לכולם, כי פשוט הגיעו אלפים. אנחנו בשבעה היינו בטוחים שנהיה רק המשפחה. רק המשפחה. ובתוך האוהל פשוט התחילו להגיע כל כך הרבה אנשים, התחילו לרדת אוטובוסים ולשבת לידינו. ואני אומר, מאיפה הגיעו כל האנשים האלה? שבע שנים, כמה היא נגעה? אחר כך עשיתי חישוב קטן בראש, אמרתי, שבע שנים היא לימדה יום-יום, שבעה ימים בשבוע. גם בסעודה שלישית של יום שבת, אין יום שהיא לא לימדה. וכל הזמן ללמד, כל הזמן להיות עם הזולת. עכשיו, נניח עכשיו בשבע שנים, בשנה יש לך 360, 300 יום. 65 ימים נוריד על מחלות ועל שבתות ומועדים וכו' וכו'. למרות שבשבתות ומועדים גם היא לימדה. 300 אנשים, כל יום בן אדם אחד לגעת בו, כפול שבע, זה 2,100 איש. אם כל אחד ואחד מאיתנו ישפיע על 2,100 איש, זה יהיה דבר עצום, וזה בכלום, זה בקטנה, חבר'ה, זה ממש בקטנה. זה מכלום. בעמותה שלנו, כל הרעיון הוא כאן זה רק להזיז משאבים. זה לקשר בין נותני חסד למקבלי חסד. זה הכל, זה הכל, לעשות קשר בין אנשים. וזה נגע בכל כך הרבה אנשים שפשוט אנחנו עמדנו ואנחנו נפעמנו מזה של אנשים לא רצו ללכת, נשארו עוד שתיים בלילה. ואתה אומר, חבר'ה, מה עובר? מה קורה כאן? תסבירו. אז אתה מצפה שיגידו, תשמע, בת 28, אנחנו מזועזעים, איך כזה? לא, לא יהיה זה. זה היה שאנשים אמרו, תשמע, זה היה אמיתי. זה היה אמיתי, ועד שמוצאים משהו אמיתי כזה, זה לוקח זמן. זה היה אמיתי, זה היה פשוט נקי ואמיתי. וזהו, וזה נלקח משהו שהיה טבעי ואמיתי. אבל וזה מה שצריך להעביר. זה לא דבר שהוא כזה מסובך. באמת לא דבר שהוא כזה מסובך. כולנו זקוקים לאמיתיות הזאת. לפעמים תשמעו, אנשים מדברים. תעמדו, לפעמים זה קורה. אני הולך ברגל, אני באתי עכשיו חניתי שתי רחובות מכאן. אתה שומע אנשים איך הם מדברים. השיחה היא בטונים מניפולטיביים. אין התחברות רגשית בכלל. אתה רואה שהם מדברים על הנושאים הכי זרים בעולם, ואין התחברות. הם פשוט, יש נוכחות הדדית, אבל אין התחברות שם, אין שם תוכן. אין תוכן פנימי שנובע מהדברים האלה. אסור לשפוט, כל אדם צריך לעבור את החלקים שלו, אבל אתה רואה כאילו, בקלות אפשר להפוך את כל הדברים האלה לברי משמעות. לברי משמעות. החיים הם קצרים, וכשקורה משהו כזה, אתה צריך להיות מוכן לו. זה לא דבר שהוא כל כך פשוט. בדבר אחד אחרון אני אסיים, אחר כך אני יש... אם אתם תרצו לשאול שאלות, אני אשמח. יש מצווה גדולה מאוד של ניחום אבלים. כשמנחמים אבל זה מצווה גאונית. זה ממש מצווה גאונית. הדבר הכי גרוע שאתה יכול לעשות לאבל זה להשאיר אותו לבד. וברוך השם, אפילו שאנחנו תלמידי חכמים, אבל אסור לנו ללמוד תורה בזמן הזה. אתה יושב וזהו, אין לך ספר, אין לך כלום, כי אסור לך לגעת בכלום. אז ויש גוף, אין מה לעשות. יש גוף שמתגעגע, יש גוף שכואב לו. אפילו שהראש שלך מבין, ואפילו שאתה חולם ואתה רואה אותו, כאילו היא פה. אפילו עדיין יש גוף, אין מה לעשות, יש רגשות. ואתה צריך להתמודד עם זה. ואם אין אנשים שהם נמצאים בקרבת מקום, זה פחות טוב. וזה טוב מאוד שאנשים באים ומספרים. אבל צריך לדעת, אין נחמה לאבל. כי האבל הוא כזה באותו, בראש של, תשמע, אתה יכול להביא לי אותה? לא, אתה לא יכול להביא לי אותה, אז אין לך מה להגיד לי. אין לך מה להגיד לי, זה לא משנה מה אתה תגיד לי, אתה תגרום לי לעוד יותר געגוע. אתה תספר לי כמה שהייתה נפלאה, זה יגרום לי לא יותר געגוע. זה לא מנחם. אבל באיזשהו שלב, עם הזמן, עם השבעה, התמלאתי, התמלאנו. וניסינו להבין ממה התמלאנו, אני מנסה להבין ממה התמלאתי. אני אתן עכשיו מאמר מוסגר, כתוב שהקדוש ברוך הוא גם כן נקרא אבל. למה כתוב שאחרי חורבן בית ראשון, הוא עלה לשמיים והוא בכה. ככה המדרש אומר. כתוב, במסתרים תבכה נפשי. ובא אליו מלאך הממתת, ואמר לו, הקדוש ברוך הוא, אתה לא תבכה, אני כן אבכה. ואמר לו, אני אעלה למקום שנקרא מסתרים, שבו אף אחד לא נמצא, ושם אני אבכה. זה לא כמובן גשמי, אלא זה ביטוי של העולם התחתון. זה הרי יחסים של כלים ואורות. וכתוב במסכת ברכות, שהקדוש ברוך הוא שואג על נווהו, שאוג ישאג על נווהו, שהקדוש ברוך הוא שואג ואומר, אוי לי שהגליתי את בניי בין האומות. אז אנחנו יודעים שכביכול הקדוש ברוך הוא אבל. אז עכשיו, אותו דבר, אנחנו צריכים לעשות כביכול ניחום אבלים. איך נעשה ניחום אבלים? מה נבוא ונגיד לקדוש ברוך הוא? היה לך את משה רבנו איזה צדיק, הוא חבל לך על הזמן, יש לך את אברהם, יצחק ויעקב, זה חסד, גבורה, תפארת, מה נגיד לו? הוא לא רוצה לשמוע את זה, כי עם ישראל כעם, כקולקטיב, גמור, חס ושלום. הוא נמצא במצב לא טוב. אז יש פיצים, יש את תמיד את הטובים האלה, אבל זה לא מנחם. זה לא מנחם אותו. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי כשבאו התלמידים, הם לא באו לבד. זה היה חשוב שהם באו בקבוצות. כל התלמידים באו ביחד. וכשהם באו, הם הביאו כזאת אחדות שהם גם דיברו ביחד עליה כאחד, שאתה אומר, וואו, היא בכל זאת נגעה ובכל זאת הצליחה ליצור קבוצות שהתחברו להיות אחד, ממש, קבוצות של לארג'יות וחסד נעים, בכיף, לא משהו מיוחד. זה פשוט טוב כזה, זה עבר שם איזה תדר כזה. ועוד קבוצה הגיעה ככה, ועוד קבוצה הגיעה ככה, וכשישבנו כולנו לא היה כל כך מה להגיד. פשוט קלטתי איזו אחדות נעימה מאוד, בלי מחיצות, אף אחד לא התעצבן אל אף אחד, כולם עבדו בשקט, עזרו לערוך את השולחנות. חשתי רגע אחד של ממש, של נחמה, שאמרתי, אם אתם תישארו ככה, ועכשיו אנחנו יכולים לעשות חברה מתוקנת, רק להישאר ככה. אז חשבתי, אותו דבר, זה אותו דבר, ככה אפשר להגיע לקדוש ברוך הוא, אנחנו פשוט צריכים להגיע אליו כאחד. אם עם ישראל פשוט יתאחד, בלי יותר מדי פילוסופיה, בפשטות, פשוט לבוא אליו כאחד, זה הדבר שהכי מנחם. וזה היה חזק לראות אחדות כל כך גדולה סביבך. פשוט ישבנו, אבל לא כל כך יכול להגיד, לדבר. זה לא כל כך גם מותר. אתה מדבר כדי לאפשר לאנשים כאילו שהם לא הרגישו לא בנוח, אבל גם אין לך את הכוחות הנפשיים האלה. אתה עסוק רק בלסדר את האירועים בראש. ואז יושבים הרבה מאוד אנשים שנעים להם לשבת אחד עם השני. זה לא היה רגעים מביכים. והאחדות הזאת הייתה כל כך נוגעת ללב, וכל כך מרוממת וכל כך טוענת, שאתם צריכים לדעת, זה כאילו מה שביקשו מאיתנו. חבל שזה קרה בנסיבות האלה, אבל צריך ללמוד מזה, לראות איך אנחנו יכולים לשעתק את זה, איך אנחנו יכולים לעשות לזה עתק הדבק לחיים הרגילים שלנו ולהתחבר באיזושהי דרך. צריך להיות יצירתי לגבי זה. אני עוד לא יודע בדיוק את הפורמט, אבל אם היינו יכולים לעשות את הדבר הזה, שאנשים יושבים שם ולא כועסים אחד על השני, ולא מקפידים אחד על השני, ולא עוקצים אחד את השני, ופשוט רק חיבקו אחד את השני, אנשים חיבקו אחד את השני, היו שם אחד עם השני. זה היה פשוט תענוג לראות את זה, בשעות, והם לא רצו לקום ולצאת מהאוהל. האוהל היה מלא, אנשים יושבים, לא זזים. ואין, אף אחד לא מדבר. בא איזה מישהו, הוא ככה רוצה לנחם, קמים ומחבקים אותו, והם ישבו ודיברו בינם לבין עצמם, וסיפרו בינם לבין עצמם. ולא היה מחיצות בין אנשים, לא היה מחיצות. אנשים שאני יודע, בין תלמידים, שלא סבלו אחד השני, פתאום זהו, זה נגמר. ישבו אחד ליד השני וכאילו איבדו אימא. זה מה שצריך, חבריה, זה מה שרוצים מאיתנו. האחדות פשוטה. אנחנו יותר מדי מתפלספים. גם חסד לעשות בפשטות. הסתכלו את הסבתות של פעם. סבתא הייתה עושה איזה סיר קוסקוס, הייתה אומרת, קחו לשכנה, היא מסכנה אלה, תתנו לה. בלי יותר מדי שיעורים של מתן תורה ושיעורים של הרבה שלגור, להיות עכשיו שלוח של חב"ד. אין לשכנה, לכו תנו לה מנה קוסקוס, מה הבעיה בזה? והפשטות הזאת היא שהיה פשוט, הנעימות הזאת היא שהיה בין השכנות. פעם זאת הייתה נתונת לזאת, פעם זאת הייתה הופעה לחם או פיתות, הייתה נותנת לשכנה, ככה, בפשטות. זה מה שחיבר אותם, זה היה כזה דיבור בלי מילים. הם היו פוגשות אחת השנייה גם בלופים של 10 שנים. הם היו מדברות מאותו מקום שבו הם עצרו. החברה היום ניתן מורכבת מדי, אנחנו מורכבים מדי. אתה בא, אתה יושב עם בן אדם, אתה מרגיש גיצים, אתה מרגיש כאילו, אוקיי, זה ממש. השפה היא לא תמיד, קצת איבדנו את זה, וצריך לחזור לרגש הבסיסי, לחזור למגע, לגעת אחד בשני, לחבק אחד את השני, לשבת אחד עם השני כמה שצריך, לשתף משאבים, אל תדאגו, זה חוזר. כל המשאבים חוזרים, היקום הזה ממש מתפקד כאורגניזם אחד. ויש כאן מטאבוליזם, יש כאן חילוף חומרים פנטסטי. מה שאתה תיתן, וזה שייך אליך, זה יחזור. אתה תיתן 3 שעות ואתה זקוק לשלוש האלה, אתה תקבל את זה. אתה תקבל את זה אולי באיכות, לא בכמות. זה ינוצל באיזושהי דרך. יום, אז מה שנשאר זה רק להיות טוב. זה הכל, רק להיות טוב. זה כל הסיפור. זה פלא שצריך לבוא לשיעורים וללמוד איך להיות בן אדם טוב. זה פלא. ויש לנו את זה, שתדעו לכם, כתוב, נשמת אדם תלמדנו. ותוך כל אדם, כל אדם אומר, תשמע, הרב, אני בן אדם טוב. זה נכון. זה נכון שבפנימיות אנחנו בני אדם טובים. אבל בוא תעשה לעצמך רשימה, ותרשום בדף אחד את אלה שהם החברים הכי טובים שלך, ואת אלה שאתה לא מדבר איתם. ותראה שהרשימה של אלה שאתה לא מדבר איתם היא גדולה מאוד. ולכל אחד יש רשימה כזאת. אז כל אדם מגדיר את עצמו, אני בן אדם טוב. אתה בן אדם טוב, אבל בפועל, המעשים לא כל כך יוצאים טוב. לא מבינים אותך, יש גיצים, יש ביקורת, יש כל כך הרבה דברים, שאתה אומר, אבל אני בן אדם טוב. אבל זה לא ניכר. זה לא ניכר. זה שאתה בן אדם טוב, זה לא ניכר תמיד. חלק מהאנשים ממש רואים בך אויב. אתה צריך למגר את זה. אם אתה תעשה את זה אצלך בנפש, השני יחשוב על זה ככה, זה בעיה שלו. אנחנו לא יכולים להיות בראשים ובלבבות של כל אדם. אבל אתה כשלעצמך תעשה טוב. רק תדאג שבכל מקום שבו אתה נמצא, תפזר אור. תפזר אור. תוודא שאף אחד לא יצא בריב מסיטואציות שאתה נמצא בהן. יש מלא סיטואציות. עם המשפחה, ערבי שבת, ימי הולדת, יש כל מיני מקומות שהם רגישים מאוד, שבהם יוצא לא טוב. תוודא שבאותו מקום שבו אתה נמצא יש שלום. שאתה לא תהיה אחד מן הניצים. לעשות חסד, חבר'ה, זה לא כזה ביג דיל. תלכו לסופר, תוודאו לפחות פעם בשבוע שיום שישי אתם לא מכניסים בלי חסד. קלטו אחד השכנים או מישהו שאתם מכירים שאין לו. קחו שקית קמח, שמן, קצת ביצים, תקנו חלות מוכנות, בקבוק יין, תיתנו. זה לא כזה ביג דיל, היום ברוך השם הכל בזול. אבל בשבילו זה המון, לא בגלל מה שהוא מקבל, בגלל שהוא קיבל יחס. בגלל שהוא קיבל יחס, שמישהו יתייחס אליו. אל תיתן לעצמך להיכנס לשבת בלי הדבר הזה. עכשיו אתה תעשה את זה, אני אעשה את זה, כל אחד יעשה את זה במקום שלו. יתפזר איזשהו סוג של טוב כזה, שאנשים ירגישו כאילו, וואלה, אני יכול לקבל. אני יכול לקבל, אני יכול לקבל ואני לא מתבייש. ההפך, אני מקבל יחס. ונעים לי ליצור את האינטראקציה הזאת. הרבנית ככה הייתה, פשוט ככה הייתה. זה במהלך 7 שנים, אני ככה עובר יום-יום, תקופות-תקופות, כדי לנסות לשחזר, גם כדי להתפלל, גם כדי לעשות לי עילוי נשמה. פשוט היא הייתה ככה. היא פשוט לימדה את עצמה להיות ככה, וזה קשה. אתה לא מתחיל מזה, זה לא הטבע שלנו. זה לא הטבע שלנו, אנחנו לא בני אדם שזה הטבע שלהם. הטבע שלנו זה להיות אגואיסטים. ולהפך את זה, זה ממש התחיל. אני זוכר שהיה לנו שיחות שלמות שהייתה אומרת לי בהתחלה, אני עושה חסד, אבל בפנים לא תמיד אני מרגישה שלמה עם כל מה שאני עושה. ואמרנו, אין ברירה, אבל אמא, איך מניקה את הילד שלה? היא רואה, הוא רעב. היא לא תגיד לעצמה, עד שאני לא אהיה אמא מושלמת, אני לא אניק אותו. תלמדי להיות אמא מושלמת, אבל בינתיים תניקי אותו. יש בינתיים עניים, אנשים שאין להם אוכל. תדעו לכם, הם נראים כמונו. הם פשוט נמצאים מתחת לרדאר, הם נראים כמונו. אבל יש הרבה שהם קרוסים, חובות כלכליים, הוצאות לפועל. הנה, תראו את הבחור הזה בבאר שבע. קצין, חברה, הוא היה קצין בצהל. הוא היה קצין ביטחון בעירייה. הוא הרג מחבל, הוא הציל את הכוח של צהל מברוך גדול מאוד. נכנס לחוב של 6,000 שקל, עיקלו לו שם את הכל, עצרו לו שם את הכל. הוא השתגע. נכנס לתוך הבנק, התחיל לראות בכל מי שהרג 4 אנשים. 6,000 שקל, זה כל הסיפור. שאתה אומר 6,000 שקל, קח 10 חבר'ה, שכל אחד ייתן לך 600 שקל. אין לו, אפילו 10 חבר'ה כנראה לא היה לו. תחשבו, שלבן אדם לא היה 10 חברים שייתנו לו 600 שקל. תקלטו, איזה מסכנות זאת. שאין לך 10 אנשים שאתה יכול להגיד, אח שלי, נשמה, נכנסתי כאן לאיזה חוב, עשה טובה, 600 שקל, אני אחזיר לך לאט לאט. אם לא היה לו את זה והוא החליט שהוא הולך והורג ומתאבד על 6,000 שקל, לא תגיד 600,000 שקל, 6,000 שקל. אתה בחור צעיר, הוא היה בן 40 או משהו כזה, תעבוד, תמצא כבר עבודה. תחזיר את זה, זה לא בעיה. מה מצאת בנפשך? לא, לקחו לו את הכסף, עשו לו הוצאה לפועל, אין לו חיים. אין לו חיים, כי ככה הוא מגדיר את עצמו, רוחניות לא הייתה לו מסכן. אז גם לקחו לו את הרכים הגשמיים, אז מה נשאר לו? אז מה נשאר? בלו לו את הכרטיס של האשראי, בא להוציא כסף, בלו לו גם את זה, זהו. אז בשביל זה היה שווה להרוג לו 4 אנשים. אז תבינו איפה אנשים חיים, יש לא מעט כאלה. יש לא מעט, הוא עשה מעשה. ויש הרבה שהם לא נעימים, שלא נעים להם, שהם מובטלים, ובאמת במינוסים חבל על הזמן. איך הם עושים שבתות? שבת מגיע, איך הם עושים את השבת? רוצים לקנות לעצמם בגד. לא יודע מה, אני לא יודע איך באמת איך אנשים מסתדרים. אנחנו כל הזמן שומעים אנשים עם בעיות כלכליות, הרב, אני קרסתי.